אז אנחנו בכוזרי, מאמר א', איפה? ענון, מה? אבל איפה? קוף יוד? פסקה קוף יוד. בסדר? אכן. כתוב אכן. מה רחוק הדבר מן ההיגיון כי יהיה האדם קלה בטבעו? וכי יעבדו גופו ונפשו כמות הבהמות. וכי יקרה דבר זה את כל בני אדם. שזה יהיה הגורל של כל אחד, כן? חוץ מן הפילוסופים. זה מזכיר לנו משהו, לא? במקרה. במקרה זה מזכיר לנו משהו. לפי דעתם. כי אכן ככה הפילוסופים אמרו. טוב, נו. מי זוכה בסופו של דבר להישארות הנפש?
רק מי שמגיע לדרגות
ההן. רק מי שיעסק בהישארות הנפש בחייו, כן? זה הפרש שלו כאילו, כן? וכמה רחוק מה שאומרים אנשי דתות ידועות כי האדם מגיע לחיי נעימות בעולם הבא על פי מילה אחת שהוא אומר בפיו, אך אם לא ידע כל ימי חייו מילה אחרת מלבד זאת, גם אם לא יבין את משמעותה. קופיות. כמה גדולה מעלתה של המילה היא אשר ביכולתה להעביר את האדם ממדרגת הבהמות אל מדרגת המלאכים הנשגבה. למי הכוונה כאן? כי מי שאינו אומר אותה מילה יורד לדעתם אל מדרגת הבהמה אפילו הוא פילוסוף מעולומד. זה לא מהפילוסופים, לא? זה? כן. איזה מילה? נכון, יפה. ואף אם כל ימיו יעבוד את אלוהם מתוך השתוקקות אליו, כל עוד אני לא אמרתי את מילת הקסם, לא התחבחתי אליו.
זה לא נבח.
זה שתי מילים, אז בגלל זה.
זה
4, זה 5. הנה, וואלה.
5,
לא, אבל אתה לא אמור לקיים חלק מהמצוות של ה... לא? אני חושב שכן, לא?
אבל ברגע שאתה אומר את זה,
אז למה...
אתה גם אמור לקיים, אם אתה לא מקיים, אתה לא יהודי.
יש את השופט שלהם ויש עדים, אמרת את המשפט?
לא, זה אומר שאני מוסלמי, זה הכל.
כן, זה משום
דבר. לא, אבל המוסלמי אין לו חלק אוטומטי. אם הוא לא מקיים את מצוות החג' וכל הדברים האלה.
לא, לא, זה אחרי... בשביל להפוך למוסלמי...
אני לא מדבר להפוך למוסלמי, כאן הוא לא אומר להפוך למוסלמי, כאן הוא אומר בין העולם הבא.
זה משהו.
זה הרבה יותר רציני, לא? מה אתה לא יודע? אמרת, יש מדרגות וזה, צריך להיזהר. Watch your step, כתוב שם בכניסה.
אבל ריהל...
מה? למה?
הוא אומר לו, האם טבע הנביאים החסידים
קרוב יותר לקיום
הנצחים מטבע מי שלא הגיע לנו
הוויכוח הוא האם אני צריך לקיים מצוות או לא כדי להגיע לאן שאני רוצה להגיע. מה בפילוסוף אומר? לא, דבק בשכל היולי וככה אתה קונה לעצמך ממד של נצחיות. בא הנוצרי ואומר, שטויות, רק תגיד שאתה מאמין באותו האיש ואתה כבר זכית.
אבל הוא גם מוביל אותו לתפיסה שיש
פטנט. יש פטנט, זה נקרא מצוות. זה מה שהיהודי אומר. אתה יכול להאמין ממחר, מהיום עד מחר בבוקר, כל עוד אתה לא עושה את מה שאומרים לך, אין לזה ערך. כן? אבל מה שחשוב זה, זה התשובה של החבר עכשיו. לדעתנו, אין אדם בעולם, בין איזה אומה שיהיה, מהגוי, כן? אשר לא יגמלהו האלוה שכר טוב על מעשיו הטובים. לא צריך להיות יהודי. אולם מאמינים אנו כי הטובה השלמה שאמורה לאנשים אשר כבר בחייהם היו מקורבים לאלוה, על מדרגתם לאחר מותם אנו דנים לפי מדרגתם בחייהם. טוב, כאן אנחנו נכנסים לסוגיה שנראית פשוטה מאוד בעקבות דברי הרמב״ם דווקא, ששיטה, סוגיה ידועה, חסידי העולם, אומות העולם, יש להם חלק לעולם הבא. טוב, האומנם, אנחנו אומרים שיש להם כי ככה פסק הרמב״ם, אבל זה מחלוקת אצל חז"ל. מחלוקת מאוד מעניינת, היא מובאת בתוספתא במסכת סנהדרין.
אי אפשר להוכיח.
מה זאת אומרת אי אפשר להוכיח? פרק י"ג הלכה ב' בתוספתא, ככה נאמר, וזו מחלוקת יסודית ביותר, רבי אליעזר ורבי יהושע, סביב ההבנה של מה נאמר לגבי פסוק אחד בישעיהו. אני מדלג על תחילת הקטע הזה, ורבי אליעזר אומר, כל גויים אין להם חלק לעולם הבא. שנאמר, פרק בפסוק בתהילים, ישובו רשעים לשאולה, כל גויים, כל גויים שכחי אלוהים. איך רבי אליעזר מבין את הפסוק הזה? ישובו רשעים לשאולה, אילו רשעי ישראל, שאין להם חלק לעולם הבא. אבל לגבי החלק השני של הפסוק הוא לא מסביר, כי זה ברור, כל גויים שכחי אלוהים.
כל גויים.
לא גויים, אלא כל גויים. פשוט. כל גויים. זה בסנהדרין, בתוספתא, פרק י"ג, הלכה ב'. אמר לו רבי יהושע, אילו אמר הכתוב, ישובו רשעים לשאולה כל גויים, ושותק ולא היה אומר שוכחי אלוהים, הייתי אומר כדבריך. אבל מה לעשות, מפרש לא נכון את הפסוק. עכשיו שאמר הכתוב שוכחי אלוהים, יש צדיקים, כי הם לא שוכחים, ואומות שיש להם חלק לעולם הבא. זה מחלוקת יסודית. זה בתוספתא, כן?
רגע, מי זה?
מה?
מה פלאפון החברים הוציא את זה עכשיו?
כן, יש את זה.
לתוספתא פרק י"ג להלכה ב'. כן? בסדר? אז זו מחלוקת יסודית. בא רבי אליעזר ואומר רק יהודים. מסקנה, אם אתה רוצה, תתגייר. רבי יהושע אומר לו, לא, מה קרה? כן? אז הרמב״ם פוסק כרבי יהושע. בהלכות מלאכים.
יש גם זה הקרח שבדרך כלל מעלימים לי.
פרק ח' פרק ח' הלכה יהוד יהוד א' לפי תלוי ב תלוי ב טוב, נקרא גם, לא, בסדר, לא, י"ד. כל המקבל שבע מצוות ונזהר לעשותם.
מהגויים?
כן. הרי זה מחסידי אומות העולם. ברור שהמושג שהיום חסידי אומות העולם שונה. זה לא ההלכה של יד ושם, כן. בסדר? אגב, הרמב״ם הוא הראשון שמתייחס ברצינות ממש למושג הזה. חסידי אומות העולם, לפניו אף אחד לא מזכיר את זה, חוץ מהתוספתא, כן? ויש לו חלק לעולם הבא. נו, זה רבי יהושע. והוא שיקבל אותן משבע מצוות בני נוער, ויעשה אותן מפני שציווה בהם הקדוש ברוך הוא בתורה, זאת אומרת, לא מיוזמתו הפרטית, כי נראה לו, כן? ויודיענו על ידי משה רבנו שבני נוח מקודם נצטבו בהם, אבל אם עשה מפני אחת הדעת, אין זה גר תושב ואינו חסידי אומות, מחסידי אומות העולם ולא מחכמיהם.
זה
רמב״ם, בסדר? זה הרמב״ם פוסק. שמה?
אני מתכוון כאן גם לכוונה של האדם, זה לא רק לעשות.
לא לכוונה, למעשה, כי הוא צריך ללכת לבית דין, זה צריך להיות לפני שלושה...
אבל אתה אמרת עכשיו שאם הוא עושה את זה לדעת עצמו, אז זה לא תופס.
נכון. נכון, לא תופס. לא תופס, בסדר?
צריך להיות מודע, שהקדוש ברוך הוא ציווה את זה.
כן, טוב. והרב קוק באיגרות,
כמה ספרים להוציא, איגרות, חלק א',
מתייחס גם הוא לנושא הזה, זה בעמוד צדית. יש לכם מזל שהייתי מסודר בוקר. מה? גם כן מתייחס לדבר הזה. זה באיגרת פטט, באיגרת אחד מהאיגרות הארוכות שיש לרב קוק, למשה זיידל. מכירים את משה זיידל, הרב משה זיידל? כן. אז יש התכתבות ארוכה בין הרב קוק ובין הרב משה זיידל. כן, כן, שמשה זיידל עבר משבר מסוים אמוני במהלך החיים שלו. והיה מתכתב עם הרב קוק לגבי כל מיני שאלות אמוניות שיש לו, והרב קוק עונה לו תמיד בצורה ארוכה מאוד ומנומקת מאוד לגבי כל מיני דברים. זיידל כתב, הוציא כמה ספרים, הוא עומד בשואה בסוף, עד כמה שאני זוכר, בסדר? אז יש התייחסות כאן לדברי הרמב״ם אומר ככה, וחסידי אומות העולם שכתב הרמב״ם, שאם עשה אותם מהכרעת הדעת, זאת אומרת, אינו מחסידי אומות העולם ולא מחכמיהם, אומר הרב קוק, הנה הגרסה האמיתית מחכמיהם ולא מחכמיהם, ודתי נוטה שכוונת הרמב״ם היא שמעלת יש להם חלק לעולם הבא, היא מעלה ירודה מאוד, אף על פי שהיא גם כן טובה גדולה. אבל כיוון שאפילו רשעים ועמי הארץ שבישראל זוכים לה, היא לפי ערך המעלות הרוחניות מעלה ירודה. והרמב״ם סובר שהמושכלות מצליחים את האדם הרבה עוד יותר מהצדק של ההנהגה. על כך סובר שהמדרגה של יש להם חלק לעולם הבא היא מעלה של חסידי העולם דווקא, שלא גברו במושכלות, כי אם קיבלו האמונה בתמימות רגשי לבב והתנהגו בדרך ישרה על ידי מה שקיבלו שהמצוות שלהם ניתנו כך על פי השם, אבל מי שעל ידי הכרעת הדעת זכה להשיג שבע מצוות בני נוח, הוא באמת חכם לב. הוא הרבה יותר מחסיד. הוא מלא תבונה. הוא נחשב מחכמיהם, מחכמיהם. שמעלת החוכמה היא גדולה מאוד, ואין צריך לומר שיש לו חלק לעולם הבא, זה פשיטה. כל אחד, כי אם הוא עומד במדרגה קדושה שצריכה להתפרש במפתע יותר מלא מהלשון של יש להם חלק לעולם הבא. וגם אם יהיו דברי הרמב״ם כפשטם, אין בהם זרות אם נאמר כי מידת עולם הבא שהוא מדבר עליה בספרו, היא אותה המידה מיוחדת שהיתרון האלוקי שיש לתורתנו הקדושה הוא מקנה למקיימיה. ויש מעלות אחרות שכל דבר טוב יכול להקנות, אבל אין זה נקרא בשם העולם הבא, ובאותו יתרון הוא בא מכוחה של תורה. הוא מסתגל למי שמקבלה בקדושת אמונתה, ואין זה שולל כלל מעלות אחרות מצוירות לכל פילוסופיה כדרכה. טוב, אז עולה מדברי הרב קוק, שכאשר אומרים למי שיש לך חלק לעולם הבא,
אל תשמח כל כך.
כן, זהו, זה...
אבל מה מישהו יהודי או מישהו
שהוא שייך לכת החכמים של הגויים, לא רק חסידי עולמות העולם. יש עוד מדרגה. והמדרגה הזאת היא הרבה יותר גבוהה, הוא אמר קדושה.
בגלל ההבנה.
בגלל זה שהוא הפעיל את הקופסה השחורה שלו.
אז אומר שאם חסיד עולם
העולם
גוי שהוא מתחבר מקיים את שבע מצוות נוח ולא עושה את הטקס הזה, אז זה לא נחשב שהוא...
בעבר, לפי דברי הרב קוק, אם הוא הגיע מחוכמתו לבד בדבר הזה, הוא במעלה הרבה יותר עליונה מאחד שסחבו אותו לבית דין, אמרו לו...
ושעושים לו טקס.
עשו לו בדיוק.
אבל לא לסחוב, הוא בא מרצונו, הם לוקחים אותו, אבל הוא בא מרצונו.
כן, זה כמו אחד שמקים בו ואומרים לו רוצה אני. כן, בסדר, אוקיי.
הרמב״ם לא חושב כאן.
מה? הרמב״ם לא חושב כאן. לפי הרמב״ם, מה זה חסיד לפי הרמב״ם? חסיד לפי הרמב״ם זה אחד ששמע מסורת מסוימת והוא נאמן למסורת הזאת. בסדר? האם הוא בירר לעצמו את אמיתות המסורת או לא? לא. אמרו לי.
כמו שעשו, ככה אני עושה.
בדיוק. מה זה חכם? שמע את אותה מסורת, תחן את זה בכל הכיוונים האפשריים, כן? בירר לעצמו את הדבר, את אמיתות הדבר, ולכן הוא במדרגה הרבה יותר גבוהה. זה לפי ההסבר של הרב קוק. ככה יוצא מהרמב"ם, כן? בסדר?
מהדיוק במילה לפעמים.
כן, 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 ככה הוא רוצה להבין, אבל סתוב, זה מתבקש לפי הגישה הכללית של הרמב״ם לחוכמה, זה מתבקש, כן? טוב.
זה לא למצווה,
שאינו מצווה. אז השאלה אם באמת קושרים את זה לסוגיה הזאת או לא. כן? עכשיו, כל המפרשים של הרמב״ם כאן, במשנה תורה שואלים, סליחה, מנעים לך הדבר הזה? מה שאמרת זה יפה מאוד, אבל איפה אסמכת, כן? אתה יכול להצביע על זה? אז זה אומר כאן הכסף משנה, אומר על הדברי הרמב״ם, כל המקבל שבע מצוות ונזהר לעשותם, שזה התנאי, כן? אומר, זה באמת פלוגתא דרבי אליעזר ורבי יהושע בפרק חלק. זה מובא אחר כך בגמרא כאן בדף קופי, אבל המקור זה התוספתא. דלרבי אליעזר, אומות העולם, אין להם חלק לעולם הבא, ולרבי יהושע, את לאו, יש להם. הוא פסק כרבי יהושע, בסדר, ברור. ומה שכתב, והוא שיקבל, שזה המשך לדבר הרמב״ם, והוא שיקבל אותם ויעשה אותם, מפני שציווה בהן הקדוש ברוך הוא וכו'. נראה לי, אומר הכסף מפני שרבנו אומר כך מסברה, לנפשי, מדעת עצמו. כן? כי זה לא כתוב בתוספתא, בסוגיה בגמרא שמביאה את התוספתא. אין נזכור של הדבר הזה, זה סברה. כן?
זה מובן מאליו.
מה זאת אומרת זה מובן מאליו? אם אני הרמב״ם זה אולי מובן מאליו.
זה לא מידעתו, אלא זה מידעת הקדוש ברוך הוא.
אני לא יודע. המשפט הזה, ויהיו שיקבל אותם ויעשה אותם מפני שישיבת הקדוש ברוך הוא והודיעו וזה, אומר כסף משנה, אין לזה שום מקור. למיטב ידיעתי. בחז"ל, זו סברה עצמית של הרמב״ם. אפשר כמובן לבוא ולהגיד סביר, לא סביר וכולי, כן? בסדר? טוב? לא. אז אחרי הכסף משנה, כמו כל הקושיות האלה שיש ברמב״ם, המשיכו לחפש. אגב, הרבה פעמים מתברר שכן היה מקור לרמב״ם, אבל לא בבבלי, אלא או בירושלמי, או במקור של קשור לארץ ישראל. בסדר? אבל באותה תקופה, מה לעשות, מכון הקיד ויד שעל יד הספרייה הלאומית לא היה זמין, ולא הכירו את כל הכתבי יד, אבל הרבה פעמים שברו את הראש, היום יש בלא מעט מקרים אפשרות לחפש מקום נוסף לדברי הרמב״ם ולא להגיד סתם זה, אבל נעזוב את זה.
שמה זה אומר? שמה זה אומר? אם פסק דווקא לפי מקורות ארץ ישראלים?
כי ככה הרמב״ם פוסק, זו השיטה שלו.
זה מסורת שהוא קיבל לרמותיו.
זה הפסיקה שלו, ככה הוא פוסק, הוא רגיל לפסוק לפי הדעה של ארץ ישראל. המשמעות? שככה הוא פוסק. זה חלק מהמקורות, מה?
לא, אני מנסה להגיד שזה אולי המקורות.
זה לא שהוא פוסק כאן נגד הבבלי. אם הוא פוסק נגד הבבלי, יש מקום לשאול מה שאת שואלת, אבל זה לא המקרה כאן. לא, אומר הכסף משנה, אני לא מכיר שום מקור בחז"ל עם התוספת הזאת ושהוא שיקבל וכו', ולכן אני אומר, זה סברה. הוא לא בא ואומר, נראה לי, לא נראה לי, לא נכון, אני דוחה וכל זה, לא, הוא אומר כך, מי סברה דנפשי, ואפילו הוא מוסיף, ונכוחי. make sense, בדיוק, ביידיש, כן.
אין איזה מקור בירושלמי?
לא, הוא לא אומר, אני לא מכיר, אומר אני, זה בסדר,
אוקיי.
אני לא יודע, היום אני יודע שהוויכוח הזה סביב הדברים האלה קיבל תאוצה בתקופה של האמנציפציה והלאה, שעד אז חסידי אומות העולם זה לא כל כך העסיק אנשים, והיה חילופי מכתבים בין רבי משה מנדלסון והיה הבץ. הם באותה תקופה, כן? ובאמת שם הם דנים בשאלה הזאת, איך אפשר להבין בכלל את היסוד, והם מעלים, היה הבץ מעלה את הנושא הזה שזה קשור באמת לסוגיה, של מצווה ועושה ואינו מצווה ועושה, ואז הם אומרים מה שיש להגיד. בסדר? למה רמב״ם הוסיף את הדרישה הזאת שיקבל וכולי? כי הוא רוצה להגיד שכאן צריך ציווי. זאת אומרת, שיטת הרמב״ם לפי ההסבר של היבץ היא שקודם כל אתה מכניס את עצמך למסגרת הציווי, ואז אתה עושה. זאת אומרת, כאשר באים ואומרים, יש הבדל יסודי בין אחד, לוקחים אותו לפני בית הדין, והשני בבית מגיע לתובנות משלו וזה, לפי ההסבר של יעבץ, סליחה, זה לא מספיק. קודם כל, אתה צריך להכניס את עצמך למסגרת של מצווה, ואז אתה רוצה לעשות, אחר כך שואלים אותך, או מישהו ישאל אותך, איך הגעת לתובנה הזאת שצריך להיות מצווה? אז יש אחד שיבוא ויגיד, אני חסיד, זה מסורת, ככה קיבלתי, כפו עליי, לא משנה מה, והשני יבוא ויגיד, אני ישבתי בספרייה בקניגסברג והגעתי לתובנה הזאת.
אבל יש כאן גם משמעות של כאילו השתייכות לקהילה. גם בגיור, ביהדות, אתה צריך לעבור טקס, חוץ מזה שאתה למדת והחלטת וכו'.
ברגע שאתה עובר את הטקס הזה, אתה שייך לקהילה
מסוימת.
אתה
נשאר גוי.
ככה זה נראה כמו המשמעות של היום.
נשאר גוי.
הוא היה בקניגסברג, היה פרוסי, הוא נשאר פרוסי.
כן, אבל אני נכנס לקהילה של...
מושג של קהילת בני נוח זה מאה ה-19.
אז אני אומרת, זה המשמעות שלנו היום.
זה החכם בן המוזג.
אני יודעת.
זה השתייכות.
לא, אבל...
אתה לא נשאר
בודד,
נעלם
באיזשהו
מקום.
למה?
אין כזה מצב.
אם אתה עובר טקס, אז זה כבר שייכות למשהו.
למה?
לקהילת שומרי
שבע מצוות נוח. מאיזה הקהילה הזאת? קהילת קודש? איפה?
בעולם יש, כן, יש היום.
היום, זה מה שאני אומר, מאה ה-19.
אני אמרתי,
אבל אני לא יכול לדון לפי הנתונים של המאה ה-19.
יש לזה גם היגיון, שאתה לא בודד ככה.
למה? אני יכול להיות בודד?
כן, אבל זה לא... על...
מה?
צריך גם משהו של... חוץ שמה? חוץ שאתה עושה את הטקס, את השייכות. מבחינה השייכות של האדם זה משהו.
זה, למה זה חילה של 19? אם יש איזה בסיס אצל חכמים,
זה לא יחזיק מעמד.
מה?
זה שהם התחילו לדבר על זה במאה ה-19,
כן.
זה לא חידוש שהביאו לעולם במאה ה-19.
ודאי שלא. זה לא חידוש שיש בעולם, אבל זה הדבר היה... מה זה שולי? בשוליים של השוליים.
זה לא מאפשר לשרוד בצורה
שלו. עובדה שבפסיקה, המושג של חסידי אומות העולם, גם אחרי רמב״ם, לא תופס שום מקום עד ימינו אנו.
לא, כי במציאות לא היה לזה...
נכון, ולכן אני אומר, מאוד קשה לדון במושג לפי הנתונים של היום, כאשר הם מתייחסים ל...
לא
הבנתי.
שבע מצוות נוח באות מתוך התורה, לא באים מתוך...
לא, ברור, ו...
שהם לא יודעים שזה קיים.
ו...
מי שרוצה יודע, מי שלא רוצה לא יודע.
מה זה מי שרוצה יודע? איך הוא יכול לדעת? זה לא חלק ממסורת המור.
הנצרות קיבלה את הברית הישנה.
הנצרות מקבלת שבע מצוות בני נוח? הם מקבלים או לא?
הם לא מקבלים הרבה דברים.
אני שואל שאלה ספציפית, הם מקבלים או לא?
אבל מי שרוצה...
את לא רוצה... את לא יכולה לענות, לא, בתורה לא תמצאי שום דבר. הם מקבלים שבע מצוות בני נוח או לא?
לא.
לא, אז איך יכול להיות? לפי מה שאת אומרת.
מי שמקבל שבע מצוות נוח הוא לא בהכרח נוצרי.
אני שואל מהכיוון ההפוך.
את אומרת
שאם אני פותח את התורה וקורא את הפסוקים, אני אגיע למסקנה מה זה שבע מצוות בני נוח? למה שאת טוענת?
מאיפה אנחנו לקחנו שבע מצוות בני נוח?
מהגמרא בסנהדרין.
אבל רק רגע, אם...
מה, צריך לדרוש את הפסוקים?
נוח, לא את נוח שם, לא כתוב.
מה כתוב? אז יש שם אכן כמה פסוקים, כן? שמי שלא יודע שככה חז"ל דורשים את הפסוקים האלה במסכת סנהדרין, לא יודע שמדובר במצוות.
זאת אומרת
שבעצם
כל
התודעה
הזאת של
בן
נוח,
כן,
זה בעצם התודעה של הבריאה. של אדם פרטי מתוך עצמו.
מה, עוד פעם?
לא, זאת אומרת שעד שהגיעו, עד שהתחילו לדבר על זה,
השפעה יהודית,
כן?
אז לא ידעו.
הדרך היחידה של בן נוח, של גוי, להגיע לתודעה הזאת, זה בזכות מאמצים אישיים שלו, והתעניינות אישית שלו.
זה הטענה של הרמב״ם, לפי דברי הרב קוק.
זה
מראה ביטוי נמנע
בכל התקופה
הזאת, כי לא היה נגישות לזה.
אז איך התחיל
בכלל
כל הסיפור הזה של בני נוח?
איך התחיל?
מה?
איך התחיל, באיזה מובן?
שיש אנשים שמקיימים את זה בעולם, גויים שמקיימים שבע...
את מדברת על מצב היום?
הרב שרקי.
את מדברת על המצב היום או על המצב אז?
לא, בעבר, לפני, בוא נאמר לפני 100 שנה, 50 שנה.
זה היום.
50 שנה זה היום.
לא על זה, רמב״ם לא ידע...
שהרב שרקי עושה.
הרמב״ם לא הכיר את הרב שרקי. נראה לי.
כן, אבל בעולם לא הלכו לפי הרמב״ם, הגוי לא הולך לפי הרמב״ם.
אני לא מבין אותך.
הגוי לא הולך לפי מה שהרמב״ם
פוסק.
חז"ל, חז"ל, קצת קודמים לרמב״ם, קצת. כן. וידוע שכאשר הם היו פוגשים גויים, אתה אומר שהם היו יוצאים מבית המדרש מדי פעם, כן, זה, מהכוילן, זה חשוב. היו מנסים לגייר אותם.
ללמד אותם
שבע
מצוות בני
נוער. לא, 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 אני לא אמרתי את זה כרגע. אני אומר כרגע באופן כללי, אני אומר כרגע באופן כללי, היו מנסים לגייר אותם. יש על זה תיאורים רחבים מאוד של היסטוריונים בעיקר בשפה לטינית, כן? תיאורים לא סימפטיים כרגיל, כי באמת שהיסטוריונים שבאים ומתלוננים, איך יכול להיות של כל כך הרבה נשים הפכו להיות יהודיות?
דווקא נשים.
כן, דווקא נשים.
הוא הסביר את זה בשיעור הקודם.
כן, כן. זה עובדה היסטורית. מה זה אומר? זה אומר ש... זה אומר שחז"ל לא אמרו, גויים, כן? אין מה לעשות איתם. בסדר, עכשיו, יש שאלה. כאשר אנחנו מדברים על הגיור הזה, על איזה סוג גיור מדובר? אז אנחנו רגילים היום להגיד, יש שני מצבים, גוי או יהודי, אבל לא כך בהלכה. יש מדרגות. יש, למשל, מדרגה של גר תושב, מדרגה שלא קיימת היום.
אבל בשטח לא
יכלו
לדבר עם נשים, הנשים היו סגורות, בכלל זה עולם אחר של נשים.
אבל הוא מורה
לך
היסטוריה.
יש היסטוריה שמרה אחרת. בכלל מדברים על נשים על גיור.
של מטרוניתות עם רבי מאיר ורבי...
כל המטרוניתות האלה היו מסתובבות.
ורבי עקיבא.
נשים היו מדברות עם נשים וכל שורה יש אשתו.
זה לא היה
באשרי כנראה. נעשה מאמץ ונשתחרר מה... טוב, סטיגמות זה שלילי, אני חיפשתי מילה חיובית, כן? מהפנטזיות של כמה אנשים שרוצים לתאר עולם שכנראה אף פעם לא היה קיים, כן? עובדה, עובדה. אבל מה שבאמת מעניין זה האם זה היה גיור, כמו שאנחנו מבינים אותו היום, קבלת תרי"ג מצוות וכו', או שזה היה מדרגות ביניים. בסדר? יש כל מיני מדרגות. למה אני אומר את זה? כי יש ביטוי אצל חלק מההיסטוריונים האלה, הם לא משתמשים במילה יהודים אלא מתייעדים, שזה משהו אחר.
כמו מתייעדים.
כן. זאת אומרת, וקוראים אותם יהודי השער.
לא נכנסו פנימה.
טוב, יכול להיות שזה כמה יהודים היום בבית הכנסת שבזמן התפילה נמצאים זה, אבל...
נמצאים על יד השעה.
בסדר, אבל זה אומר שמה שהם שמעו מאוד דיבר עליהם, התחברו לדבר הזה, אבל לא תמיד היו מוכנים לעשות את כל הנדרש כדי להפוך להיות ממש יהודי. שאצל הגברים בעיקר זה, הבעיה זה ברית המילה. כי כאשר אתה עם החברים שלך במחץ, אז רואים שאתה מעול, ואז שואלים שאלה. אותם מתייעדים הפכו להיות עם הופעת הנצרות והגעת השליחים הנוצרים הראשונים, קהל היד העיקרי. כי מה הם אמרו להם? לא צריך מצוות.
תקבלו את אותו תוכן בלי...
ההרגשה בלב מספיקה. איך הוא אמר? מילת הקסם, כן? זאת אומרת, מספיקה אמונה, ואתם באמת התחבכתם לאמונה של ישראל, בצורה זו, בצורה אחרת, אתם שייכים. מצוות בני נוח? איך אני אבוא אגיד לגוי שאוכל לביא מן החי? שאכל מאותו רגע, נגמר הסיפור. ואלה, מה הוא אוכל מאותו רגע? כלום. עבר מן החי זה אחד מהאיסורים הבעייתיים ביותר מבחינת הגוי. את לא מכירה את הכיף הגדול, אנחנו יוצאים ליער ולציד. ואוכלים מיד. אתם הומניסטים. אתם חושבים שהורגים את כל הזמן. מה פתאום? זה כבר מחלוקת, אבל אפילו לדעה הזה שאומרים שתולשים, זה מה שהם עושים. היום אנחנו מתורבתים. אני מזמין אתכם ללכת לכמה שבטים בצרפת למשל, באנגליה או בעוד כל מיני מקומות שעושים. היום, שיוצאים לציד ביום ראשון, כאשר הם תפסו סוף סוף את החיה המסכנה, מחלקים את השלל.
לפני שהיא
מתה? אני, האמת, לא הייתי נוכח,
אבל
מן הסתם, יש מקום לדון. איך הם עושים את מה שהם עושים. כי עובדה היא שעבר מן החי מתברר אצל הנוצרים כאחד מהדברים הבעייתיים ביותר. על כל הדברים האחרים הם מוכנים לוותר וזה, אבל זה, אבל לא מדבר על אלה שאוכלים צפרדעים.
צער בעלי חיים.
בסדר, אני אומר, יש כאן סוגיה לא פשוטה. אז
צפרדעים אין איסור לאכול לגוי.
ברור, אבל זה גם עבר מן החי שהוא תולש לו צפרדע את הזה. טוב, לא ניכנס לזה.
יש להם צער בעלי חיים כנראה.
איך הם... זה כנראה הכיף שלהם. אני יודע. בסדר, לא משנה כרגע. עוד מעט צהריים. לא נקלקל את התיאבון לגמרי. בסדר. פתאום הם שומעים אחד שבא ואומר, לא צריך שום דבר. אז מהקבוצה הזאת של המתייעדים, הם אלה שהפכו להיות באמת הנוצרים הראשונים בעיקר. בסדר? בין כך ובין כך, אנחנו רואים שכן היו מגיירים. טוב, היום הגענו למצב שאו אפס או מאה, או גוי או יהודי, אין שום דבר באמצע. מניטו, אגב, לא מעט פעמים, אמר שיכול להיות שצריך לדון בחזרה בכל המדרגות הביניים. כי לא כל אחד מסוגל מיד, אם בכלל...
יש מדרגות ביניים, גם מי שתקרא להם ככה. למשל הגיור של הצבא, ודברים כאלה,
אז... הגיור של הצבא מבוסס על שלושה דברים. ברית מילה, קבלת עוד מצוות לפני בית דין, ותפילה במקווה. לא על זה מדובר, לא על המסגרת הזאת מדובר. מדובר על מסגרת שבאמת בא בן אדם לפני בית דין, ואומר, אני מקבל על עצמי לקיים שבע מצוות בני נוח. בסדר? בן נוח. זה מדרגת ביניים. כן?
זה מה שעשה, יש את הרב הזה, אישה שפרה שכתב על זה ספר מאוד חשוב, שכתב על זה כל כך מידות, או שראיתי...
מי? אמסלם?
אמסלם.
לא.
על זה הוא כתב?
לא, על זה הישראל הוא כתב.
אה.
על זה הישראל הוא כתב, זה משהו אחר. בסדר? אז זאת השאלה, אז מה הסטטוס של האנשים האלה? בא רמב״ם ואומר, יש להם חלק לעולם הבא, אני למה אני פוסק כרבי יהושע? בסדר?
סליחה, כן. אני
אשאול על הסבות. על המי?
סבות.
כן.
זה גם תופעה רק של המאה
ה-19? לא יודע. לא יודע.
מה זה סבות?
די קבוצה.
רוסית.
אני לא יודע, בסדר, לא יודע. שטוענת כל מיני טענות, לא יודע, צריך לשאול את ההיסטוריונים מה בדיוק הם אומרים.
מה הם אומרים? זה ודאי נשמע יהודית.
סובוטניקים.
כן.
סובוטניקים.
אני לא יודע. פרו? לא יכול להגיד. בסדר,
אוקיי.
טוב. אני רק אוסיף עוד נקודה, שיש אצל רבי זלמן מוולוג'ין, אח של רבי חיים, מתייחס גם לסוגיה הזו, והוא טוען שגרסת הרמב״ם הייתה שונה בתוספתא, ולכן זה המקור לדברים שלו, והכסף משנה לא ראה את הכתב יד הזה. בסדר, אבל נעזוב את זה, כי לא חושב שמישהו הצליח להוכיח את הדברים האלה באמת, אבל שאז זה מסביר את הדיוק של הרב קוק באגרת שלו, למה הוא נותן הסבר שונה משאר הדברים. בסדר? אז בכל מקרה, מה שיוצא לנו כרגע, זה שלפי טענת החבר, בכלל, מבחינתו, מה שאמר כוזר המלך, לא יכול להתייחס לחכמי ישראל, כי העמדה שלהם היא שכל גוי אשר, איך הוא אמר, בין איזה ומה שיהיה, כן? אם הוא מתנהג, אם הוא עושה מעשה טוב, יקבל שכר על הדבר הזה. מה שחשוב לנו זה המעשה, לא הכוונות. אנחנו רוצים לראות את המעשה. ואם יש מעשה טוב, יש גמול. לא שום קשר לאמונה כזו או לאמונה אחרת, כן? ככה הקדוש ברוך הוא נוהג, בסדר? הוא רוצה לשלול את כל העמדות, זה לא רק של הנצרות, גם של הפילוסופיה, שרק המחשבה או האמונה מספיקה כדי לקנות לאדם ממד כלשהו של נצחיות או שישארות הנפש בצורה זו או אחרת. בסדר?
בלי להאמין,
לא, בלי מעשה.
בלי לעשות, בלי מצווה.
בסדר? האם יש גם תנאי של אמונה בנוסף? זה סיפור אחר מבחינתו. הגמול הוא על המעשים. הוא לא על האמונה עצמה או על המסקנה השכלית התבונית שאליה הגעתי בצורה זו או אחרת.
דומני שככה ניסו לפרש את מורה נבוכים של הרמב״ם, שהכל מספיק וירטואלי, בספרד אפילו, הייתה נטייה כזאת, נכון? מבחינה היסטורית. שהיהודים בעצמם ניסו להבין את מורה נבוכים בצורה ש... לא צריך לעשות המצוות ממש, אלא מספיק
וירטואלים. יכול להיות,
הוא מדבר על תמי
המצוות
גם במורה.
כן, בגלל המורה
נמוכיס. רגע, קודם כל, נדמה לי שרבי יהודה הלוי קודם בדור וחצי לרמב"ם.
לא, אבל אני אומרת
ואחד חי בספרד הנוצרית, והשני בספרד המוסלמית.
לא, אבל אני רוצה לומר שזה מה שניסו אחר כך גם לפרש, שזה לא רק היה שמה? בתקופה של רבי יהודה הלוי מעלה את זה, אלא יותר מאוחר זה כבר בתופעה הזאת.
של?
שמספיק וירטואלי לעשות, יהודים, לא גויים.
את לא מכירה היום יהודים שלא מקיימים שום דבר?
כן, אני מדברת על...
ואומרים, אני יהודי יותר בלב. טוב ממך?
נכון, יהודי בלב. לא, אבל אני אומרת שבספרד שהיו עוד מחוברים...
איך את יודעת שהיו מחוברים?
לא יודעת, מה שלמדתי, אני יודעת...
בסדר,
מה
זה שוב.
שאני ממה שמלכים.
אם היה צורך, אם היה צורך...
היה אחד הוויכוח, למה למה שלהם לא רצו, אם, לא קיבלו את מורה אם, נבוכים?
אם היה צורך.
ויצאו נגד הרמב״ם.
אם היה צורך, זה בפרובנס. אם היה צורך בכתיבה של ספר, כמו ספר הכוזרי בחלק הנוצרי, או המורה בחלק המוסלמי, סימן הוא שכנראה הייתה קצת בעיה.
שזה היה גם אצל יהודים תופעה באותה תקופה, שרוב יהודה הלוי?
נדמה לי שאפילו אפשר להגיד בזמן בית שני. בלי לחזור אפילו אחורה הרבה. לא, אני לא יודע, כי עם השכתוב של ההיסטוריה שלפני 100 שנים כולם היו צדיקים גדולים שיושבים בבית המדרש כל היום, לפי האחן, לפי התיאור הזה, מגיעים לכל מיני שאלות, כן. בסדר? אז צריך להשתחרר מהתיאורים האלה. אומר, עליך להמשיך משל זה, גם לצד ההפך, ולדון על מדרגתם של אלה בעולם הבא, לפי מדרגתם הנחותה בעולם הזה. למה הוא מתכוון כאן? נתרגם את זה בצורה...
יש קשר ישיר בין מה שקורה לך בעולם הזה למה שקורה בעולם הבא?
לא, להפך.
למה להפך?
אם אתה בעולם הזה במדרגה ירודה.
אז גם בעולם הבא כבר בגלל
יפה. למה הוא רומז? למצב היהודים באותה תקופה. מצבם בחברה הנוצרית, המוסלמית.
גרוע ביותר.
גרוע ביותר, ירוד ביותר, כן? אז אולי זה סימן. שגם סימן לגמול שהם עתידים לקבל, אם בכלל, בעולם הבא.
יצא שהוא לא הבין את כל ההסבר שלו לפני כן.
לא, זה אומר שהוא באמת רוצה לשים את הדבר על שולחן הדיונים, כי זה אחד מהטענות של הכנסייה הנוצרית. למה אתם כל כך ירודים היום? כי אתם, העקשנות שלכם גורמת. אם אתם מקבלים מיד את הדנותו של אותו האיש, הנה, לא רק שפותחים לפניכם את כל השערים, אלא שמבחינתם יהודי שהפך להיות נוצרי, מעלתו יותר גבוהה מגוי שהפך להיות נוצרי. כן. עכשיו, אתם חיים בתנאים לא תנאים, אתם נרדפים כל הזמן, אז זה ההוכחה שקרה משהו, מה באמת הקדוש ברוך הוא חושב על ההתנהגות שלכם, ואם הוא חושב כך בעולם הזה, אוי ובוי, מה מצפה לכם בעולם הבא? בסדר?
סליחה חיים, אבל אני רק רוצה להבין מה שקורה. לפני כן בקוף י"א הוא אומר לו, הוא מסביר לו, חבר, לדעתנו אין אדם בעולם בין איזה אומה שיהיה, אשר לא יתמלא הוא שכר במעשיו
נכון,
הטובים.
נכון.
השאלה של הכוזרי עכשיו נראה כאילו...
רגע, אבל הוא מסיים, תראה את הסוף
שם. מה? כן, לאחר, אנחנו יודעים שמדרגתם...
מדרגתם לאחר מותם, אדוני, לפי מדרגתם לחיים.
נכון, מי שהיה קרוב לאלוהה בחיים שלו פה, מי אומר, אתם לא, אתם רחוקים, אנחנו... אנחנו הקרובים.
אז הוא מסתכל כאילו, לא, אני חושב שכאילו, אני מסתכל ככה להבין, כאילו, הכוזרי כאילו מבין אותו שזה על המצב הפיזי שלכם, נגיד חברתי, כלכלי.
כי זה הסימפטום הגלוי.
זה הירודים. אז ככה תהיו גם בעולם הבא.
כן, כן, כן. אז אתם באים שהקדוש ברוך הוא אוהב אתכם. נו, הכיצד? איפה האהבה האלוקית כלפיכם היום? בסדר, נו. אוקיי, אז אומר לו החבר, רואה אני כי אתה מגנה אותנו על דלותנו, בדיוק, ועל רוע מצבנו. ככה הוא הבין את הדברים. האין טובי אנשי הדתות מתפארים בכמו אלה? כך אין הנוצרים מתגאים כי אם במי שאמר, האיש אשר יקחה בלכי ימינך, הושט לו לכי לשמאלך, ואשר אחז בתליתך, תן לו גם חלוקיך. זה מה? נו ברור, זה יהודי שמדבר, זה מתי שם באבנגליון שלו. בסדר. ומאות בשנים באו עליו ועל בני עדתו וכן על כל ההולכים אחריו בוז ויסורים וערג. עד שעלו לגדולה נפלאה, אומר לו, חביבי, אל תספר לי גם כן סיפורי סבתא. אתה מדבר על מצב הנוצרים היום? מה היה במשך מאות שנים? הם גם היו רדופים. כן? מי שנזרק לאריות בקוליסיום של רומי, זה נוצרים. נו, אז מה היית אומר אז? שבגלל הרדיפות והמצב הקשה שלהם הם לא זה, נו, אז אחד, טענה שלך לא...
זה לא
קריטריון. לא יכול להתקבל, כן? וכדבר הזה קרה גם למייסדי דת האסלאם ולחבריו אשר עד אשר נתעלו וגברו. אכן, רק בהם יתפארו בנינתם והשתבחו, לא באותם המלכים אשר גדל שמם ופרצה מלכותם ונפלצו ונפלאו מרכבותיהם. אף אנו יחסנו אל האלוה במצבנו היום קרוב יותר מאשר אילו הייתה לנו גדולה בעולם הזה.
מה זה קרוב יותר
למה? אני לא יודע, הוא לא אומר. הוא אומר, אבל הוא אומר, זה לא קריטריון, זה... ניסית?
לא הלך.
לא הלך, כן. טוב, כך היה אומנם הדבר. אילו הייתה הנוונתכם דבר אשר בחרתם בו. אומר הנוצרי, אני הייתי מוכן להקריב את עצמי, כי זה חלק מהאמונה שלי. כדי להפיץ את האמונה שלי, אני מוכן לשלם את המחיר. כן? אבל היא אינה כי אם דבר שבהכרח, אצלכם זה לא מבחירה שאתם עושים, שהגעתם למצב הזה, כן? וכאשר תשיג ידכם, תארגו אף אתם בשונכם. כן? טוב, אז מה...
סליחה, לא הבנתי את מה שאומר. באמת, לא הבנתי. אני אשמח אם תסביר. מה הוא אומר לו פה בעצם?
אומר לו, יש הבדל. הנוצרי הראשונים, אתה אמרת לי, מצבם לא היה מי יודע מה, אבל זה היה בתוך בחירה. למה? הוא היה מוכן לשלם את המחיר כדי להפיץ את הזה, אז הוא חי כפי שהוא חי. אתה גלית מרצונך? הגעת לאן שהגעת מרצונך? לא. מה? בסדר. אז זה...
הובילו אותך,
כן. טוב, אז אומר כאן, עונה לו כאן, מצאת מקום כאבי. מלך הכוזרים. נדלג לשנייה למאמר שני בפסקה חב דלת. כן, אמור צמר ג' שאכן שמעו גם כן, אכן מצאת מקום חרפתי מלך כוזר.
זה נבט ישראל, לא?
ברור, ברור, כן.
איזה
עמוד זה? בסמך ג', בסדר? אז זה כאן אותו דבר, מקום כאבי. חזרה. כי אמנם אילו קיבלו רוב בני עמנו את ענייננו מתוך קנייה לאלוה ולתורתו, כמו שאמרת, לא היה העניין האלוהי עוזבנו לזמן רב כל כך. אולם, רק מעטים בתוכנו הם בדעה זו. ואם זה יש, שכר גם לרוב. כי אף הם נושאים בעול הגלות. לא רק בהכרח, כי אם גם ברצון. כי אילו רצו... היה כל אחד מהם חבר ועמית לאשר יגוס בו, והוציאו מילה קלה בפיו, מתנצר, ודבר כזה אינו נשאר ללא שכר, אלא אצל השופט הצדיק. אך, אילו סבלנו גלות זו ודלות זו לשם שמיים כראוי, כי אז היינו פאר גם לדור של ימות המשיח שלהם אנו מצפים, והיינו מקרבים זמן הגאולה המקווה.
מה?
יוצא
שאם סובלים את הגלות לשם שמיים מתוך אמונה בשם,
יש לזה שכר.
לעומת זאת, אם הגלות היא משמעותית,
משלימים עם הגלות.
אבל זהו, זה בדיוק העניין. אז אחר כך יהיה.
לא, כי מה הוא אומר? שלהם אנו מצפים והיינו מקרבים זמן הגאולה המקובה.
יש שכר לסבל.
לא.
לא.
לא יש שכר לסבל. יש שכר
לציפייה.
לא, יש שכר להחלטה הרצונית להמשיך. יש הרבה שיעזבו. אמרו מילה כזו, מילה אחרת. עזבו אותנו. למה? לא רק בתקופה ההיא, בכל התקופות של הגלות. פתחו את השערים בזמן האמנציפציה, למשל, ליהודים בגרמניה. אמרו, יש לך תנאי אחד, אתה רוצה להיות פרופסור באוניברסיטה? תבחר, או קתולי, או פרוטסטנטי. מחר בבוקר, אתה פרופסור. האם מבחינת הגויים לגיטימי? בסדר, יכול להיות שכן. מי שבא ואומר, סליחה, אני מבטר. והיו לא מעט גם כן שאמרו לא רוצה. לא, אני אומר, היו גם לא מעט שאמרו לא רוצה.
כאילו
הכנסייה
נכנסה גם לאוניברסיטה?
לא, החברה כחברה אמרה, אתה רוצה להיות גרמני, אז יש סוג אחד של גרמני, או יש שני סוגים של גרמני, בדרום הוא קתולי, ובצפון הוא פרוטסטנטי, תבחר. אז יהודי אמר, אני רוצה להיות על הגבול בין הדרום לזה, ולכן זה. נו, בסדר, אמרו לו, אתה הבנת? אנחנו מכירים את המשחקים שלך, תבחר.
הדוקטור היה יכול להישאר
באוניברסיטה, הדוקטור היה יכול לקבל דוקטורט. והיו אומרים לו, תודה רבה. תודה רבה, הר דוקטור.
שלמדת את זה,
הרב
דוקטור.
היום
הם מטיפים
לנו
מוסר,
זה מה שמצחיק מאוד.
זאת אומרת,
אתה
מצביע
פה על הפתרון של הגלות.
נו, בסדר.
ואף אחד לא...
בסדר, לא משנה כאן, לכן הוא אומר, זה מקום כאבי, ואחר כך במאמר השני זה יהיה מקום חרפתי. בסדר, אבל הוא בא ואומר, אתה מדבר על שכר של אמונה. כן, כי שוב, אתה מדבר על שכר של אמונה, אתה אומר, הנוצרי יש לו שכר גדול על עצם האמונה שלו. אומר, בוא, נעזוב כרגע לשנייה את המישור המעשי, כן? להמשיך להיות יהודי בתנאים כאלה, זה גם סוג של אמונה.
סליחה,
אבל
נשמע פה כאילו
לא, אז מה שאומר רבי יהודה הלוי זה לא קנייה, כי יש לי פתרון, יש לי חלופה. אני בא לברצלונה, לקתדרלה של ברצלונה, מדבר עם הכומר שתי דקות, אני גדול הכנסייה. ורבים עשו את זה. רבים לא, אז אומר רבי יהודה לוי, לאלה גם אם הם לא קיימו שום מצווה, אבל אמרו לילדים שלהם, אנחנו יהודים ואנחנו נמשיך להיות יהודי, יש לזה שכר גדול. זה הטענה של רבי יהודה לוי.
שזה מדרש
יפה. מה?
שזה מדרש
יפה,
כי עליך
הורדנו
כל היום, יהודי או צלוב או תלוי.
כן.
היו תנאים קשים.
כן, אז הוא אומר, יש גם שכר לדבר הזה, זה לא סתם כמו שאתה רוצה לתאר את הדבר הזה, כן? טוב, אני חושב ש... נעצור פה.
תודה רבה.